לעולם נתון פרק 45, כמו שאמרתי לכם בפתיח, דסקל הבריז מהפרק הזה, ואני מנצל את ההזדמנות כדי להפסיק לדבר על כדורגל אירופאי וכדורסל אמריקאי, מה שאנחנו נחזור לעשות עוד שבוע, באמת אנחנו בפגרה, תתמודדו, ומה שאנחנו כן נעשה השבוע, זה נדבר עם לוחם הזירה הישראלי, נתן לוי, ששאלתי אותך אני רוצה להציג אותו, והוא אמר לוחם MMA, ואמרתי רגע, אתה עושה עוד דברים, אמר נכון, לוחם זה הגדרה טובה, בן אדם, תתפקס, מה, אתה עושה לי כל כך הרבה דברים בזירה?
מה העניינים?
סבבה, לקחת ככה נשימה עמוקה, נתן אמר לי לפני כן שהוא טיפה לחוץ, אנחנו נרגע איתו, נבוא את זה באיזי.
לאט לאט.
לאט לאט, אמרתי לו שיחסית לבן אדם שרגיל להיכנס לזירה ולחטוף פיצוצים בראש וכאלה, זה די קל, סתם לקשקש למיקרופון.
כן, כל אחד עם הפחדים שלו.
בסדר, אתה יודע, אתה תתרגל, תהיה לך, תצליח יותר, יותר יקראו לך לחרה, אז תצטרך לעשות חלק מהתקשורת, זה חלק מהמשחק, אין מה לעשות.
נכון מאוד.
רגע, איך נראה הסדר יום רגיל שלך?
עקרונית, בוקר מתאמן, צהריים מאמן, אחר הצהריים ערב מתאמן. כרגע לוז קצת שונה, כי היד שלי שבורה, עברתי ניתוח, אז אני לא מתאמן יותר מדי, רק עבודה טכנית כזאת, 3-4 פעמים בשבוע.
אוקיי, אז בוא נתחיל שנייה בזה. בקרב האחרון שלך, אחד הסיובים ממש בדקות הראשונות של הקרב, אתה קולט שאתה שובר את היד, בכל ספורט אחר, פחות או יותר זה השלב שאתה מרים את היד, מוריד את הראש, אומר, קואוץ', תוציא אותי החוצה, תכניס מישהו אחר, אצלכם אין את זה?
לא, קודם כל, אתה רגיל כאילו מהאימונים, מה שאתה עושה באימונים זה מה שאתה עושה בזירה, ואתה רגיל לא משנה מה קורה, לא להפסיק אף פעם, the show must go on. הרגשתי שעד נשברת, אני אוהב שאנשים באים ואומרים לי, בטח לא הרגשת בגלל האדרנלין. הרגשתי.
זה אנשים שלא שברו את היד אף פעם.
כן. מה שכן, לא התחלתי לחשוב על זה ולהגיד לעצמי, יואו, נשברה לי היד, איך אני ממשיך. הרגשתי את הכאב והבנתי באותו הרגע שנשברה לי היד, אבל יש פה מישהו מולי, אני צריך למצוא דרך להביס אותו עם או בלי יד, כאילו.
עד כמה אתה מתחיל לעשות שיקולים של, אוקיי, אז אני הולך לקחת, רק להשתמש רק ביד השנייה, אני הולך לבעוט יותר, אני הולך להוריד אותו לקרקע, what the fuck am I doing here?
קודם כל, כל הגיימפלן בעצם, כל ההכנה לקרב, דיברנו כל הזמן לא להסתר קדימה, בגלל שהיריב הוא מתאבק, ולא רצינו להגיע למצב שאנחנו רצים קדימה, ובעצם משאירים פתח שהוא ייכנס מתחת, יתפוס לי את הרגליים וישים אותי על הגב, יפיל אותי.
אוקיי, למי שלא מכיר, בקרב MMA יש הרבה חוקים, הפעם היו מדברים על זה שזה ספורט בלי חוקים, עברנו את הימים האלה, כן, אבל למקרה שאתם לא יודעים, שני חבר'ה נכנסים לזירה, כפפות הרבה יותר קטנות מקרפות איגוף, אתה צריך הרבה יותר להיזהר עם הדברים האלה, בגלל זה גם הרבה פעמים ידיים יותר נשברות, תקן אותי.
נכון מאוד.
מותר לבעוט. אסור לבעוט על בן אדם שיש לו לפחות אצבע על הרצפה, זאת אומרת, ברגע שהוא grounded opponent, ברך או יד על הרצפה אסור לבעוט בו, אסור לבעוט לו בראש, יש שופט ששומר על הבריאות של הלוחמים כמה שהוא יכול, והוא יכול בדרך כלל, זאת אומרת שהרבה קרבות נעצרים ברגע שהשופט חושד שיש כבר בעיה כלשהי, כל סיבוב 5 דקות, 3 סיבובים, שיטה של 10 מסים סטם, זאת אומרת כל סיבוב מנוקד 10-9, 10-8 או 10-10, מאוד נדיר 10-10, והמנצח או בהכנעה, סטייל קנייה של היריב או נוקאוט או החלטת שופטים. באותו קרב לא רק שלא הגעת להחלטת שופטים, אפילו סיימת את הבן אדם.
כן, אז אני ממשיך מהעובדה בעצם שאין לך זמן לחשוב בקרב, אתה שוב, אתה עובד נטו על מה שהתאמנת. רגע אחרי ששברתי את היד כבר חזרנו לתוכנית פעולה, אז אתה מתוכנת בעצם, זו כל המטרה של האימונים, לתכנת אותך לקראת הקרב.
אני אצפר לי מה, אתה מעיף מבט לפינה שלך, אתה מתקשר איתם איכשהו?
לא מאבד ריכוז, האגרוף פוגע, אני מרגיש שהיד נשברת.
הוא מרגיש את זה גם, אתה חושב?
אני לא יודע אם הוא מרגיש את זה גם, אבל כולנו שמענו את היד נשברת, ואת האגרוף פוגע.
אני מסתכל על היד שלך עכשיו, היא לא נראית משהו.
כן, קצת חבוטה.
קצת חבוטה, קצת נפוחה, צלקות טיפה של ניתוח שעשו מה?
בעצם מה שקרה זה שהעצם בלטה החוצה. לא מחוץ לאור, אבל מתחת לפני האור. וניסו...
זה בגב כף היד.
בגב כף היד, עצמות המסרק. יש לי שתי שברים. אחד מהם הוא בעצם אליינד, הוא ישר, אז נתנו לזה פשוט להחלים לבד, והשני לא יכל להחלים לבד בצורה שתרשה לי להמשיך להילחם, אז היינו חייבים את הניתוח הזה.
אז אוקיי, אז אני מחזיר אותך לקרב, אנחנו, איזה דקה בקרב האגרוף הזה נוחת?
דקה אל תוך הסיבוב השלישי.
דקה אל תוך הסיבוב השלישי, זאת אומרת אחרי 11 דקות מתחילת הקרב, אתה זורק אגרוף לראש של היריב שלך, האגרוף פוגע,
כן, העניין הוא שהגרוף פוגע, ובעצם אני רואה שהראש שלו עף, אבל אני לא רוצה להסתער קדימה ובעצם לעשות את הטעות שתרגלנו כל כך הרבה, למרות שאני מריח דם ורוצה לסיים את הקרב, אני ממשיך לשים את הלחץ המתמיד הזה לאט לאט.
בגלל שהבן אדם מתאבק ואתה לא רוצה להגיע למצב שאולי הוא פייקין איט ותרד איתו לגארד.
כן, בדיוק. כזה. אני רוצה לשמור על המרחק. אני בא מרקע של קראטה, אני רוצה לבעוט בו מרחוק, את הגרופים ולצאת. הוא רוצה כל הזמן להידבק אליי. ואם אני אסתער קדימה והוא גם יתקדם, הוא יישאר במקום, אנחנו בעצם ניפגש, נהיה חזה לחזה, והוא יוכל להפיל אותי. אז המשכתי, וכמו שבדיוק כמו שתכננו, ברגע שהוא חטף קצת ונהיה יותר נואש, הוא ירד לטייק דאון מרחוק. כי אני שמרתי על הטווח ורואים את זה בזה, הטווח הזה בעצם קונה לך זמן, ככל שהבאם עושה מהלך מרחוק יותר, יש לך יותר זמן להגיב.
בעצם אתה רואה אותו, הוא עושה טייקדאון, זה או שהוא מנסה לקחת את שני הרגליים שלך, או שהוא מנסה לעשות סינגל לג, שזה אומר לקחת רגל אחת ולנסות בעצם למשוך אותך למטה למזרן,
וכשהוא
עושה טייקדאון נואש ממרחק יותר גדול, בעצם יש לך יותר מרחק, מהרגע שהוא מתחיל את הפעולה, עד הרגע שהוא מגיע אליך, וזה יש לך זמן להגיב.
בדיוק.
מה אתה עושה כשהוא עושה את זה?
סוגר חניקת גיליוטינה, מצמיד אותו לגדר.
אנחנו נשים את הלינק לקרב למי שרוצה לראות בדיוק מה היה שם, כבר יותר מרבע מיליון אנשים ראו אותו. חניקת גיליוטינה למי שלא מכיר, תן קצת איזה...
חניקת גיליוטינה זה בעצם חניקה שנראית קצת כמו נעילת ראש של בית ספר, אבל בהפוך. המטרה היא בעצם לחסום את העורקים הראשיים של היריב בעזרת הבייספ והאמה ולאלף אותו.
אז בעצם למי שלא לא מכיר, מצטער ככה שאני מסביר, כי הרבה, בטח הרבה מכם לא הכי מכירים את המכניקות של ספורט זירה, בחניקות דמיות, בניגוד לחניקות שאתם מכירים, לא יודע, אולי מהסרטים של פעם, או לא יודע, מה שאנשים שלוחצים על הצוואר.
שמים קרית על הפנים.
שמים קרית על הפנים, או כל השטיות האלה, זה בעצם דרכים לחסום את האספקת חמצן למוח. וזה לא מה שקורה בדרך כלל בקרבות MMA, זה חניקה שלוקח לה גם הרבה יותר זמן עד שהיא משפיעה, וגם הרבה יותר מסוכנת לגוף. אתם מדברים פה בעצם על אתה בעצם מה שאתה הפעלת, זה חניקה דמית, שעוצרת את הספקת הדם למוח, ותוך 5-10 שניות, הבן אדם פשוט מתעלף, ונגמר הקרב, ולא קרה לו כלום גם.
בדיוק, כלומר, חניקת אוויר היא בעצם חניקה שמונעת הכנסה של החמצן לגוף, אבל עדיין יש חמצן בדם שמחמצן את המוח. לעומת זאת, חניקת דם מיד עוצרת את ההספקה של הדם למוח, מהר מאוד, כמו שאמרת, המוח מפסיק לקבל חמצן, והבן מתעלף. יש לו עוד ברירה, הוא יכול לדפוק, ברגע שהוא מתחיל לראות שחור, וזה מה שקרה בקרב.
ברגע שהוא בעצם מבין שכבר אין לו דרך לצאת מזה, וחבל על האובדן הקרה הזה.
כן, חבל על האובדן הקרה, כמובן שזה גם מאוד כואב ולא נעים.
כן, זה ברור, למי שאני לא מנסה להפות את המציאות, זה לא ספורט, לא כואב.
כן. וזהו היה...
תספר, אתה יודע, רוב האנשים לא זוכים לתחושה הזאת שמרימים להם את היד בזירה.
כן, זה הרגשה מדהימה, במיוחד מול 15 אלף איש, במיוחד שהיה כל כך הרבה ישראלים בקהל שבאו בלאס וגאס לתמוך, המון ישראלים שגרים היום בארצות הברית, וגם כמה שבאו במיוחד, היו המון דגלים, שמו, כולם פשוט לא הבינו מה הולך, כאילו מה זה כל הישראלים האלה, המשוגעים שצעקו שם כאילו זה משחק כדורגל, אבל באמת היה מדהים.
ובאותו רגע אתה אומר, אוקיי, יש לי יד שבורה, או שאתה עדיין מסתיר את העובדות מעצמך ומאחרים?
קודם כל אתה כבר מבסוט מהניצחון, אז אתה גם שוכח לגמרי מהיד. איך שהמאמן נכנס לזירה, הבאתי לו חיבוק, אמרתי לו, I broke my hand. לעולם לא שברתי כלום לפני, אבל... כאילו ידעתי שאין מצב שהרגשתי
ראית.
כזה דבר.
בעצם לא ראית, זה בכפפה.
עם הכפפה לא ראיתי, אבל כן. בחיים לא הרגשתי כזה כאב חד, כאילו בעצם של היד, ונתתי די הרבה גרופים, אז ידעתי שמשהו לא בסדר.
וספר, אתה יודע, רוב האנשים, אתה יודע, בדרך כלל שאתה רואה את כל הקרבות, אם אתה חובב UFC או בלאטור, או כל אחד מהזירות האלה, אתה מסתיים הקרב, אתה לא רואה מה קורה לאחר מכן עם האנשים. בוא תספר לנו סטיפה על איך זה מרגיש, אתה יודע, אתה ישראלי, גר בווגאס, מתאמן בווגאס. שברת את היד עכשיו, יורד לחדר הלבשה, מתחילים להוריד לך את הכפפה.
כן, גוזרים לי את הכפפה. עכשיו, הכל באמת כאוס, כאילו היו המון אנשים שרצו להצטלם איתי, וניסיתי כמה שיותר עד שמשכו אותי משם, לקחת אותי לבית חולים.
דבר, דבר.
כן, אני באתי לחוץ מחשבה.
קורה.
כן. במיוחד בתשע בבוקר.
כן, אני, להגנתו שנת אני אמר, גררתי אותו פה לחדר הקלטות ב-10 בבוקר.
כן, ניסה לתפוס אותי לא מוכן.
כן, בתשע בבוקר אפילו. בסדר, אז לקחו אותך
לקחו אותי לחדר הלבשה, ואז המאמן שלי, ג'ימי, באמת דמות מנטור בשבילי, אתה יודע, דואג לי מאוד, ואומר לי, נתן, איפה דנה, חברה שלך? אני אומר לו, אני לא יודע. איפה דניאל, חברה שלך? אני לא יודע. אז תדע, תתקשר אליהם, איפה הפלאפון שלך? אני לא יודע. ממש התחיל לצעוק עליי.
רגעים של לחץ כדי לפקס אותך?
כן, ניסה לי סוג של סתירה מילולית כזאת, ניסה להעיר אותי, צעק עליי. עד שהתאפסתי, הבנתי איפה כולם, נסענו לבית חולים, ניסו ליישר לי שם את העצם בעצם.
רגע, אתה רץ. תבין, בן אדם מגיע בדרך כלל לבית חולים עם יד כזו שבורה, עם, אני מניח עדיין בבגדים של הזירה.
כן, עדיין עם מכנס והכל. כן,
הם מה, בווגס הם פשוט מתורגלים כאילו עם חבר'ה שמגיעים עם פציעות
ראש? לגמרי.
הם לא שואלים אותך...
אף אחד ממש לא התרשם.
לא שואלים אותך איך נראה הצד השני, לא שואלים אותך אם צריך לקרוא למשטרה.
מה שכן, רובם שיראו שהפסדתי אם הגעתי עם יד שבורה, אבל הייתי חייב לציין שלא, כי הייתי עם חיוך ענק על הפנים.
זה הבאת את תמונה מהטלפון,
הייתי עם המדליה, הייתי עם המדליה עדיין. חבר שלי דניאל, בזמן שגוררים אותי על כיסא גלגלים, עושה סטורי בוואטסאפ, בסנאפצ'אט, לא יודע מה, לעשות לי פדיחות. אבל...
שאלה יהיו הפדיחות שלך?
כן. מציק לי, אבל הכל בסדר. היינו באמת מבסוטים, כאילו עם יד שבורה... כל טוב, העיקר שהבאנו את הניצחון.
ואין לך שום חשש באותו רגע שאו אני עכשיו, לא יודע מה, שנה מחוץ, או פציעה רצינית, או לא יודע מה?
כן, אבל שוב, כאילו, אני באותו רגע אומר לעצמי, זה בלתי נמנע, זה המצב. ניצחתי את הקרב, אז מזה אני מבסוט.
צריך להגיד שזה פציעה די נפוצה בעולם.
מאוד נפוצה, זה נקרא Boxer's Fracture.
כן, הרבה לוחמים אפילו מסיים את הקרבות, לא הרבה, בדרך כלל באמת אנשים מפסידים אחרי פציעה כזו, אבל יש חבר'ה, פורסט גריפין לקח פעם אליפות.
כן, לא חסר אנשים שניצחו קרב עם יד שבורה. שוב, כשזה מה שאתה מתכונן אליו כל החיים ומתאמן כל כך הרבה בשבילו, אין שום פציעה פיזית שתעצור אותך, אם זה מבחינת כאב או משהו, הברך שלך קורסת, זה משהו אחר, אבל...
זה בטוח.
כאב... לא משחק תפקיד שאתה כל כך מושקע בעניין.
מתי פעם אחרונה הרגשת שבירה מנטלית?
שבירה מנטלית?
כן, אתה יודע, בדרך כלל, בכל דבר בחיים, בדרך כלל אתה בדרך כלל מפסיד, במלוא משנה מה אתה עושה, כשאתה, when you quit.
נכון.
רואים את זה בכל ענף ספורט.
כן, לגמרי. אני לא חושב שנשברתי אי פעם מנטלית בתחרות.
אימון?
גם לא.
כן, לא היה לך איזה אימון שדחקו אותך יותר מדי, הספארינג פרטנר היה יותר מדי קשה איתך?
כאילו, אולי סדקו, אבל לא שברו.
אתה אומר, לא אף פעם לא שאלת אצלך מה אני צריך את זה?
הדבר היחיד שהכי אולי כמעט והרחיק אותי מהספורט, או בעצם הכי היה לי קשה לאורך הקריירה, זה בעצם תקופה שמאה שהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה להתאמן, ולא עזבתי את עולם הקראטה, אבל... נכנסתי יותר ל-MMA וטסתי והתחלתי להתאמן וללמוד ג'ו-ג'יצו וכל מה שצריך. בעצם כל הזמן התבטלו לי קרבות. ואחרי תקופה של בערך 3 שנים, חזרתי לווגאס, והפעם באמת כאילו היה ברור שנלחם, שהכל הולך להסתדר. נסעתי לתקופה של 3 חודשים אחרי שהייתי בארץ שנה שלמה.
רגע, אז למי שלא מכיר, בעולם ה-MMA, מחוץ נגיד ל-UFC, שזה הזירה הבחירה, יש טיפה אי סדר, אתה יודע, דברים לא הכי נקיים, מסודרים מהבחינה של אם קובעים לך קרב הוא בטוח יהיה, כי תמיד יש את הצד השני שיכול להיפצע ויכול למשוך את עצמו מהקרב, ויש אנשים בעיות בריאות ואולי בעיות של הפרומושן, אז בעצם שאתה אומר שהתבטלו קרבות, זה דברים שכבר ידעת שמגיעים, אתה מתאמן אליהם, אתה מתאמן ליריב ספציפי, אתה מכין את המשקל שתכף נדבר על זה.
נכון מאוד.
ומודיעים לך מה, שבועיים לפני שנגמר?
הלוואי שבועיים, בדרך כלל זה היה יום לפני, יומיים לפני, פעם אחת... חתכתי את המשקל, הייתי באמבטיה.
תכף נגיע גם לזה.
נשאר לי 0.5 קילו להוריד, ומתקשרים אליי להגיד לי שהיריב is nowhere to be seen.
מה, רק על התות שלך והחליט I don't need this shit?
כן, אני לא יודע, כל פעם כאילו העניין הוא שאני הייתי 0-0 מבחינת רקורד, כלומר היו לי 0 קרבות במאזן, ואז מנסים לצוות אותך עם עם אחר שהוא 0-0, לא עושים אותך עם מישהו שהוא עם 10 ניצחונות כשאתה זה קרב ראשון שלך.
כן, איגוד אתלטיקה אפילו יכול לפסול קרב כזה. כל סטייט בארצות הברית יש איגוד אתלטיקה.
לגמרי.
והם יכולים להגיד שקרב כזה או אחר הוא לא ספורטיבי.
הוא לא ספורטיבי והוא לא יוצא לפועל. עניין שמשחק תפקיד באמת גדול בלחימה זה הניסיון. כלומר, אולי אני מתאמן 10 שנים, אבל מבחינתם אני 0-0. זה לא משנה.
זאת אומרת, שהם לא יאשרו לך יכול להיות קרב נגד מישהו מאוד מנוסה, כי
גם מישהו שמתאמן שנתיים ויש לו 3 קרבות, שבעיניי כאילו אין בעיה בכלל. מבחינתם זה לא מקובל, כי הוא עם 3 קרבות.
כן, יש סיטואציה שזה קורה, כן? אל תרוצו לטוקבקים עכשיו בטוויטר ותגידו לי, זה קרה פה ושם וקרה פה
כן,
ושם. בסדר.
ברמה עקרונית. כן. אז אם יש, אם אין מאצ'אפ, אם אין ברירה, אז כן, יצפצו אתכם מישהו שהוא טיפה לבל הוא שונה. אבל אם יש, ויש אנשים שרוצים להילחם, אז מצוין, מצפתים אותם ביחד. העניין הוא שכל פעם ששמו אותי עם איזה מישהו שזה הקרב הראשון שלו, הקרב השני שלו, אז הוא לא רצה ברוב המקרים להילחם איתי, שהם אמרו כן ולא הופיעו, או שהם אמרו כן ונפצעו, או שאחד אמר כן ואחרי זה השתתף באיזה תחרות ג'ו-ג'יצו כמה ימים לפני הקרב ונפצע שם. בקיצור היה לי
מזל רע של
מזל רע, המאמן שלי אמר לי, if it wasn't for bad luck, you wouldn't have no luck. אז בעצם אחרי 3 חודשים בארצות הברית, שהתבטלו לי בהם 9 קרבות, כבר חזרתי לארץ, ובעצם אמרתי כאילו, לאן זה ממשיך, אני כבר השקעתי את כל הזמן שלי, את כל הכסף שלי, את כל המשאבים שלי, אני חצי מהשנה גר בארץ וחצי בווגאס, אין לי פה חיים ואין לי שם חיים.
חברה שלי רוצה להרוג אותי.
חברה שלי, כן. אבל ובאמת כאילו, אני אפילו לא יכול להגיד שהייתי קרוב לוותר, כי אני פשוט לא מסוגל, אבל זה היה המכה הכי גדולה, כשחזרתי בפעם הזאת לארץ והייתי במטוס הביתה ואמרתי כאילו, האם אני אלחם בכלל, האם זה יקרה, יש לי למה לחזור. כל הזמן הייתי נגד להילחם בארץ.
אז רכי, בוא נתחיל מהתחלה, זה נראה לי זמן טוב לעבור שנייה אחורה. בכמה אתה היום?
25.
25. מתי אתה מחליט? בוא, אתה יודע מה, כילד, איזה ענף ספורט אתה, במה אתה מתאמן, במה אתה מתחרה?
כילד אני לא מתחרה בכלום, אני עושה ג'ודו ופורש, עושה לחימה משולבת ופורש, עושה קונג פו ופורש.
מה, כי כל אחד מהענפים האלה לא סוגר לך פינה, לא כיף לך מספיק?
אתה יודע, ילדים פורשים מהשיעור, מהחוגים, וגם כשהתבגרתי יותר רציתי אולי אפילו משהו, אתה יודע, רציתי ישר לקפוץ למשהו רציני, וזה עוד יותר קשה למצוא בארץ.
כי גדלת בעצם כבר בעולם שבו יש UFC ויש,
כן, אני כאילו,
אתה כבר מכיר את הספורט.
כן, אני הייתי רואה רוקי כשהייתי ילד והייתי רוצה להיות מתאגרף, בדקתי אם יש אגרוף בהרצליה, עכשיו כנראה שיש, אבל לא היה גוגל אפילו ודברים כאלה, חיפשתי ולא היה. אז היה קונג פו, אוקיי, קונג פו, ברוס לי מגניב, יאללה, בוא נעשה את זה. כל השיעור מתיחות. זה לא מה שרציתי, אפילו אם זה הדבר הנכון, וכנראה שזה מה שילד צריך לעשות, לעבוד קודם כל על קואורדינציה ומתיחות, ולהתגמש, להתחזק, אבל אני
בדרך כלל רוב החבר'ה בעולם, הרוב המוחלט של לוחמים בעולם, התחילו מאיזשהו ענף אחד, נכון. אם זה יאבקות, הרבה אמריקאים או קנדים, או איגוף תאילנדי, הרבה, אם אתה הולנדי, או הרבה פעמים אירופאים בקיקבוקסים,
נכון מאוד.
כאלה. מעטים האנשים שמתחילים להתאמן, או ג'ו-ג'יצו היום הרבה ילדים עושים, מעטים האנשים שהתחילו עם לחימה משולבת מילדות.
נכון מאוד.
ואתה בעצם כן בשלב מסוים מגיע ל-MMA כנער, כילד.
כן, אבל גם לתקופה של 8 חודשים, שזה היה אז וואו.
במכון של פריאנטה?
לא במכון של פריאנטה, במכון של רענן טל, לחימה משולבת. זה גם לא היה בדיוק MMA, אבל זה היה הדבר הכי קרוב לזה שהיה בארץ. ובעצם בגיל 15 התחלתי לעשות קונג פו וקראטה אצל שי חי, והמשכנו ביחד 10 שנים, ואחרי זה התחלתי לטוס לארצות הברית.
רגע, דילגת. התחלת קראטה, זאת אומרת ספורט עמידה?
כן, ספורט עמידה, סטרייקינג.
פול קונטקט?
פול קונטקט לגמרי, בצורה אפילו די קיצונית.
מה זה בצורה די קיצונית? אתה עכשיו לוחם זירה, מה זה בצורה די קיצונית?
בצורה די קיצונית זה שילדים בני 15, 16, 17 פשוט הולכים מכות כל היום.
אתה לא עושה שירות טוב עכשיו למכון.
לא, כאילו זה מה שהיינו עושים, אתה יודע, זו האמת, אבל אין מה לעשות, זה עשה אותה הדור כאילו מי שהיה מתאמן אז.
פול גיר, כסדה, מגן
שיר? לא, בלי כלום.
בלי כלום, אוקיי, אני מנסה, אני מנסה להוציא את זה טוב, אני לא מצליח. מה, בלי ראש, עד חזה?
עם ראש לפעמים.
לפעמים, בדרך כלל בתחרות קארטה זה פול קונטקט, עד גובה חזה.
כן, בדיוק עד גובה הפנים.
עד גובה הפנים.
אנחנו לא היינו מתחרים, זה היה סוג של טאבו, אני לא כל כך הבנתי אף פעם למה, כי אני מאוד רציתי להתחרות, עובדה שהגעתי לאן שהגעתי, אבל בסדר, קיבלתי את זה, והיינו מתאמנים מאוד קשה, כמו שאמרתי, אבל בשלב מסוים הבנתי שבאמת זה משהו שבוער בי להתחרות, ושאם זה לא דרך הקארטה, אז זה יהיה דרך, בדרך אחרת.
אין היום בשום מקום בעולם באמת תחרות קארטה בווליום גבוה, נכון? בפרופיל גבוה.
יש, אבל לא, לא ברמה של MMA.
אפילו טייקוונדו הגיע הרי לאולימפיאדה.
בדיוק, אבל החוקים מאוד מגבילים. ואפילו כילד שהיינו מתאמנים, היינו מתאמנים קצת מעבר לחוקים הסטנדרטיים של הקארטה, כמו שאמרתי, עם בלי המיגון, פול קונטקט וכולי.
ובנוסף, ממש קארטה מכות כאילו מהמותן, כל הדברים האלו בניגוד למה
שמכירים
עם הענפים אחרים, מתקדמים יותר.
כן.
והבנת כבר אז, כאילו, כבן אדם שגדל בעולם של UFC, ולא יודע מה, שלא נראה לך פתאום מוזר שהמכניקה הזו של בעצם להוציא אגרוף, אתה יודע, לא מגובה פנים, אלא מגובה מותן, או כל מיני דברים כאלה?
יש דברים שמסתדרים לך עם ההיגיון, ויש דברים שפחות.
מה, שמחת על החבר'ה, על המדריכים?
כן, שמחתי על...
לא שזה רע, כן?
לא, ברור.
הרי היום, אתה יודע, אתה רואה כל מיני סגנונות, ויש איזושהי אבולוציה של הספורט, של מאיפה לזרוק אגרוף, מאיפה לזרוק ביתה.
נכון.
ביתות למשל עדיין, שהכי טובות מגיעות באמת מתחומים כאלה. שלא טייקוונדו או קארטה, שוטוקן למיניהם וכו.
שוב, מה זה טובות? בעצם כל סגנון יש לו את הייחודיות שלו, גם קארטה.
כן, נכון.
שהאגרוף יוצא מגובה החזה, לדוגמה, זה משהו שאני פחות מאמין בו, ורואים בבירור שהוא פחות עובד ברגע שבהם לא שומר פנים, הוא בדרך כלל נפגע מזה.
שומר פנים למי שלא מכיר, או לא עשה, או התאמן בזה, או קרב מגע בצבא, מרים שני ידיים בעצם מלפני הפנים שלו, ככה שאם מישהו יזרוק אגרוף, תוכל לבלום אותם.
בדיוק, תוכל להגן, הידיים בעצם במצב איקון כזה, קרובות לפנים, והגנה תצא מהר. עם זאת, בעיתות, עבודת רגליים, יש המון המון דברים שהם מדהימים ושהם מאוד מיוחדים, קואורדינציה,
משמעת,
שליטה בגוף, זה אולי הדבר שלדעתי הקראטה הכי מועיל בו, כמובן בפן הפיזי, מעבר לפן הפילוסופי וכל הדברים האלה.
זה בטוח, זה כל המולד לחימה, אני
אומר,
אני רוצה להנחה שכולם מביאים את זה.
בדיוק. אני חושב שמי שמגיע לרמה גבוהה בקאטות וברמה שהוא יכול לעצור בעיטה על המילימטר,
קאטות למי שלא מכיר, סדרה של פעולות שהיא
קבועה כל פעם מחדש. סדרה של תנועות, בדיוק סוג של כוריאוגרפיה של לחימה, שחוזרים עליה בצורה יומיומית עד שהכל יוצא מושלם ומדויק. אם אני יכול לתת לבן זוג שלי בעיטה בכל הכוח לפנים, ולעצור במילימטר שבו אני פוגע בו וליצור רק מגע בלי כוח, אז אני יכול גם לחדור את הראש אם אני רוצה.
מה זה... שנקרא לסמן.
בדיוק, מה שנקרא סקין טאץ'. בעצם זה רמה גבוהה של שליטה בגוף, ולדעתי זה עוזר אחר כך בכל דבר שאתה עושה. אם תלמד ג'ו-ג'יצו, אתה תתפוס את זה יותר מהר, כי יש לך שליטה בגוף, יש לך קורדינציה.
ג'ו-ג'יצו, אומנות לחימה שהתחילה ביפן, הגרה עם משפחת גרייסי וחבר'ה אחרים לברזיל לפני כ-100 שנים, התפתחה בברזיל, וב-30 שנה האחרונות נחשבת לאומנות עבודת קרקע בעצם הכי מוצלחת, בריחים, הכנעות,
נכון,
חניקות. יש כל מיני שכלולים, יש חבר אמריקאים שהכניסו כל מיני גישות חדשות לתחום.
נכון.
אבל היום כבר מלמדים בכל העולם איזה מישמש של הכל בעצם, נכון?
בדיוק, בעצם ג'ו-ג'יצו זה בנוסף למה שאמרת בקשר ההיסטורי, בקשר הפרקטי, ג'ו-ג'יצו זה סוג של, מה שעובד זה ג'ו-ג'יצו, ככה הם אוהבים להגיד. מישהו אמריקאי המציא תרגיל חדש בג'ו-ג'יצו על הקרקע שעובד, הקהילה תאמץ את התרגיל הזה, לא תגיד לא, זה לא ג'ו-ג'יצו. לעומת סגנונות אחרים שיגידו אם זה לא הגיע מיפן, מהמסורת, מסין, אז זה לא חלק מהסילבוס.
זה ממש אומנות לחימה פרקטית.
כן, מה שעובד נכנס, מה שלא עובד יוצא.
ומתי אתה פוגש פעם ראשונה עבודת קרקע כאחד שעשה בעיקר ספורט עמידה?
בלאס וגאס, ב-2013.
עצור, אז אתה טס לווגאס באיזה גיל? 21?
21, 22.
איך ההחלטה הזו, איך אתה מגיע להחלטה הזו שאתה טס לווגאס, לאחד מהבירות של הלוחמה בעולם?
כן, בעצם...
לא לוחמה.
בעצם ציעו לי איזושהי תוכנית בארץ, שכללה קרבות MMA, איזשהו טורניר, היה אמור להיות מין חיקוי של תוכנית אמריקאית, תוכנית ריאליטי אמריקאית שנקראת The Ultimate Fighter.
למי שלא מכיר, זה התוכנית בעצם שהזניקה את ה-UFC, ה-Ultimate Fighter הראשון, שבעצם מחולק לשתי קבוצות, יש מאמנים, המאמנים נלחמים באירוע UFC בסוף השנה, זה לא מבוים.
לא מבוים.
זה ריאליטי, אתה יודע, חבר'ה חיים נכון. בתוך בית. נלחמים ביניהם בקרבות.
נכון מאוד.
והמנצחים בעצם מקבלים דאז, קיבלו חוזה ב-UFC.
נכון.
אחד האלופים
מנצח הכי... בגמר, מקבל חוזה ב-UFC, בעצם הציעו איזשהו משהו דומה בארץ, והציעו לי להשתתף. העניין הוא שהתוכנית הזאת אף פעם לא יצאה לפועל.
היה לך תחושה כזו?
לא, האמת שהתאמנתי, כאילו, מה זה היה לי תחושה? לא ידעתי מה יהיה עם זה, אבל פתאום אמרו לי, נתן, אתה רוצה להילחם? אמרתי, כן. התחלתי לרוץ, להתאמן כמו מטורף כל היום, עוד יותר ממה שהייתי מתאמן. וברגע שאמרו לי שזה לא יצא לפועל, לא אכלתי פשוט לחזור לחיי היום יום ולהמשיך...
לדבק בך החיידק.
להתאמן ולאמן קראטה כל היום ולא לחזור לזה לעולם. בעצם אמרתי, אוקיי, אני חייב להילחם, זה בוער בי, זה... חשבתי שזה טיפה... איבדתי את זה, אבל לא, אני עדיין רוצה להתחרות. ובעצם... התייעצתי עם שי, עם המורה שלי, וכמו באמת, שוב, עוד משהו של הקראטה, כל דבר שהיינו עושים, היינו עושים 100% עד הסוף, הכי קיצוני שיש, וגם כאן התקבלה החלטה שאם אני עושה MMA, אז בצורה הכי מקצועית שיש, טס לארצות הברית, לבירת ה-MMA העולמית, ובעצם הולך ללמוד שם מהטובים ביותר, ולהתחרות עם הטובים ביותר, ולהתאמן עם הטובים ביותר.
למה דווקא וגאס?
כל הקרבות הכי גדולים קורים בווגאס.
כן, למי שלא מכיר, הרבה מהאירועי UFC, גלורי, בלאטור, הרבה מהם בווגאס. מבחינת מרכזי אימון, אני מניח שזה אחד מהטופ 5.
בדיוק.
יש את אזור סן חוזה, פשוט כל כך יקר, פצצות לגור שם, זה נמצא.
בדיוק, הקטע הוא בווגאס שגם מאוד זול. הרי הכל בנוי סביב הקזינואים, והכל... ובעצם האנשים שם די עניים, יחסית.
כן, עיר במעמד סוציו-אקונומי בינוני.
כן, אז ללוחם שלא, שעוד לא ב-UFC ועוד לא עושה המון כסף, זה מקום טוב לחיות בו. אתה יוצא מהסופר עם קניות לשבוע ב-$100.
בניגוד לצפון קליפורניה.
בניגוד לצפון קליפורניה, שאתה יוצא בלי התחתונים.
כן, אתה לא יכול להגיע בכלל. זה, כן. למי שלא מכיר, באזור סן חוזה, שזה בעצם תחילת הסיליקון ואלי, יש כמה מכונים נורא מפורסמים, בעיקר AKA, שנועד לעד יתאמן, ובאמת נורא והיום לגור שם מבחינה כלכלית, אם אתה לא באמת מרוויח המון.
כן.
שקלת אפשרות אחרות כמו ניו מקסיקו וכאלו?
כן, האמת שבהתחלה חשבתי לנסוע לסן חוזה, אבל...
עם מי דיברת?
דיברתי עם נועד.
דיברת עם נועד, ונועד הזהיר אותך מהבעיות האחרות שם?
דווקא לא, הוא פשוט אמר לי, כאילו, בוא תשלח לנו סרטון שלך נלחם ודברים כאלה, וכאילו עוד לא נלחמתי, היה לי רק סרטונים של קראטה ששוברים לי מקלות על הצוואר.
מסוג הדברים שחבר'ה מסתכלים אומרים, אל תראה לי את זה.
כן, אז בסוף קיבלתי החלטה לטוס לווגאס, כי באמת מבחינתי זה היה... הבירה העולמית.
גם נועד לאט, הלוחם הישראלי שנלחם ב-UFC והיום בבלטור, גם הוא בווגאס.
גם הוא בווגאס עכשיו, עבר משם סן חוזה. הוא מתאמן באקסטרים קוטור, ואני מתאמן בסינדיקט MMA. ובעצם אפילו חלק גדול מהלוחמים, ברגע שהם מתחילים להילחם ב-UFC, עוברים לווגאס, הכל יותר קרוב. שוב, האימונים באמת ברמה גבוהה. ואם אתה תיסע לאיזשהו פינה אחרת בעולם כדי להתאמן, סביר להניח שלא תמצא את כל הדברים בכזאת רמה. אולי יהיה לך פרטנרים, אולי יהיה לך פסיליטיז ברמה גבוהה, אבל הכל בכזה שילוב.
אוקיי, למי שלא מכיר, אתה, שאתה, ברגע שאתה מחליט להיות לוחם MMA, אתה צריך למצוא גם מקום שיהיה לך חבר'ה שילמדו איתך היאבקות, רסלינג.
נכון.
גם חבר'ה שיתאמנו איתך, אולי אל מויטה, אגרוף תאילנדי. גם עמידה אחרת, אם אתה מגיע מקראטה, אז מישהו שיעזור לך להמשיך את הפדגרי שלך שם, וקונדישנינג, מישהו שיעזור לך להבין איך לחתוך משקל, מה שלא עשית אף פעם, תקן אותי?
נכון מאוד, הכל.
איך אתה, אתה יודע, אתה מגיע לשם, אתה מתחיל לסמן לעצמך באיזושהי טבלה, אוקיי, זה הולך לעשות לי את זה, זה הולך לעשות לי את זה, זה הולך לעשות לי את זה?
קודם כל הגעתי למאמן של סטרייקינג, ואם אין הרבה מאוד אלופי עולם, היה מאמן אגרוף, קוראים לו ג'ימי גיף. הוא בעצם עשיתי אצלו איזשהו מין אימון ניסיון, אפשר להגיד, לא שאני מנסה אותו יותר נכון שהוא בוחן אותי, והוא לקח אותי כפרויקט, התחיל לאמן אותי פרטי 3-4-5 פעמים בשבוע, ובעצם המטרה הייתה, הגעתי עם סטרייקינג ברמה די גבוהה, אבל לאו דווקא ל-MMA, יותר בנוי ומבוסס קרב קארטה.
יש כמובן אגרוף גם, שכחתי אגרוף, שזה אחד מהדברים הכי חשובים.
כן. כן. אז לדוגמה יש עמידות שאם אתה תעמוד בהם ותלחם כמו בקארטה, מאוד קל לתפוס לך את הרגליים ולהפיל אותך.
אוקיי, פה אנחנו מדברים פה בעצם על wide stance, זאת אומרת שהרגליים פתוחות במרווח נורא גדול אחד מהשנייה,
כן.
ובעצם אתה לא, אין לך את הגמישות לקפוץ ממקום למקום, אתה מאוד, אתה מאוד קבוע בקרקע.
כן, מאוד קבוע בקרקע, אתה לפעמים עומד נמוך מדי, לפעמים המון המון דברים קטנים, רק העובדה שכאילו איך שהיה מתחיל קרב, שוב, ככה הייתי רגיל מילדות, היינו פשוט מיד רצים אחד לשני, היו
סוגרים מרחק?
היינו סוגרים מרחק, אבל ממש, היינו מתאמנים כאילו לרוץ, מיד עם איזושהי תנועת רגליים שאנחנו שוברים את הזווית, ומיד להיכנס מקרוב. זה לא משהו שאתה רוצה לעשות ב-MMA, גם כי זה עולה המון המון אנרגיה, וגם כי שוב, אם אתה תסתער קדימה יותר מדי, תקופפו מתחתיך, יקחו לך את הרגליים וישים אותך על התחת, משם זה כמה מרפקים לפנים, ואתה הולך לישון. אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים הטכניים, אבל היו התאמות שהיה צריך לעשות, ועבדנו עליהם.
למרות שיש עדיין לוחמים, מספר לוחמים בעולם ברמה הכי גבוהה, שעדיין נלחמים עם white stance כזה, מרחק גדול בין הרגליים, אבל הם באמת חבר'ה שהם הם לא אחד העם, הם לא
קודם כל, נכון מאוד. בנוסף, גם הם יודעים מתי לעשות את ההתאמות, יודעים מתי טיפה, יודעים לזוז, יודעים לעבוד על הקריות, כי פשוט יש דברים שהם בלתי נסלחים בזירה.
כן, זאת אומרת שהעקב תמיד כמה שיותר באוויר, כדי שתוכל באמת לקפוץ לזדים.
כן, הרבה יותר תנועתיות במרחב.
זה התאמה אחת שעשית, ובאיזה שלב אתה אומר, טוב, מתי אני לומד קרקע? מתי אני סוגר פערים על אגרוף?
אז בדיוק, אז אחרי בערך שבוע של אימונים, ג'ימי לקח אותי בעצם למכון סינדיקט, אמר לי, זה the place to be. 30-40 איש על המזרון באימון ספארינג, מחזה נדיר, ובעצם שמה התחלתי עם הג'ו-ג'יצו, עם העבודה באמת של ה-MMA שמשלבת הכל, אימונים של גראונד אנד פאונד, שזה בעצם קרקע עם מכות, משהו שלא עושים ברוב העולם.
גראונד אנד פאונד, בדרך כלל שאם אתם רוצים לנסות לדמות איך יש כל מיני סרטונים של חבר'ה שלוקחים קריות ענקיות כאלה, נורא כבדות, שבכמה עשרות קילויים, מתיחים אותם לקרקע, אבל זה בעצם מתאמנים על אגרופים לקרית, מרפקים לקרית, כל מיני כאלה, שזה נכון. נראה כמו אימון קל, עד שאתה עושה את זה פעם אחת, ומבין, אלוהים אדירים כמה שזה לא אימון קל.
כן, זה הכל תלוי בך, זה יכול להיות האימון הכי קל והכי קשה, זה תלוי בכמה
זה לא קבוצה,
כוח ומאמץ אתה שם בדבר הזה.
אתה מול עצמך בעצם, כל יום אתה מול עצמך.
אתה יכול להיות עצלן ולא להשתפר, או שאתה יכול באמת לתת מעצמך כל אגרוף, כל מרפק, להתעף אולי באמצע הסיבוב, אבל להמשיך לסחוב. ככה כל הזמן, במטרה להשתפר. בדרך כלל מה שעושים מחוץ למכוני MMA האלה, לדוגמה, זה עובדים על הקרקע כדבר אחד, ועל העמידה כדבר נפרד, ואז זורקים בן אדם לזירה ומצפים ממנו לשלב הכל, פתאום לדעת לתת מכות על הקרקע, פתאום לדעת להגן מכות על הקרקע, הוא יתאמן על מכות רק בעמידה, הוא לא ידע לעשות את זה על הקרקע. כנה לגבי עבודה על הגדר, המון פעמים אתה יכול לעשות ג'יוג'יצו, כלומר, מין קרב קרקע כזה עם בן אדם, להגיע ליד הקיר, ואז הוא יגיד לך, בוא נזוז, אנחנו ליד הקיר. בוא לא נזוז. יש קיר בזירה. צריך לדעת להשתמש בקיר הזה כדי לקום. צריך לדעת, לפעמים מישהו עליך, ואתה כמו טריק של ילד, שם את הרגליים על הקיר, דוחף, ובעצם קם, מעיף אותו ממך. זה דברים שהם עובדים בזירה, וצריך להתאמן עליהם גם ביומיום.
והיה לך חבר'ה מהרגע הראשון שהם יותר מנוסים, שראו לך את הטריקים הקטנים, או שתפסת את הדברים לבד?
מה שקורה בווגאס זה דבר שנקרא pre-assumed knowledge. אתה מגיע והם הם לא חושבים עכשיו איך אני מלמד אותו, הם חושבים איך אני מאמן אותו לקראת הקרב. הם מניחים שאתה יודע דברים. כמובן שברגע שג'ימי, שהוא מאמן מכובד מאוד, הציג אותי שם, דאגו לי קצת יותר, אבל עדיין אף אחד לא בא ואמר לי, בוא נתן, תראה ברגע שאתה על הגדר, אתה עושה ככה, צמידו אותי לגדר והכניסו מכות.
סבג'ז.
כן, הייתי צריך ללמוד לצאת מזה, ולאט לאט שאלתי את המאמן הזה, אז רגע, אם אני כאן, מה אני עושה? ואם אני כאן, מה אני עושה? ולמדתי. אבל אי אפשר להיות ראש קטן. אתה חייב לבוא באמת מוכן לספוג הכל, כל הזמן להסתכל. אתה לא יכול לחלום בקיץ כשמסבירים.
מה מבין כל הדברים שהיית צריך ללמוד עליך הכי קשה?
נראה לי שקרקע.
קרקע, כל הקטע של איך להכניע, איך לברוח מהכנעות, היה לך הכי קשה לתפוס את העניינים?
כן, אומנם יחסית, יחסית כן תפסתי את זה, אבל באמת השקעתי בזה המון, כאילו...
אנחנו חושבים את זה לרמות הכי גבוהות, זה לא...
כן, כאילו...
מתאמן פה פעמיים בשבוע...
בדיוק, כאילו הייתי מאוד... עשיתי קרקע לפני זה בחיים, אולי קצת ככה fooling around עם חברים במכון, אנחנו עושים קרב קראטה ופתאום מישהו נופל והשני מנסה להרביץ לו מלמעלה, אבל לא משהו ברמה כזאת. ובעצם כל המנחים היו לי מאוד משונים, כל פעם המאמן היה מסביר איזה משהו, אומר, כולם הבינו? כן. אני מתיישב על מישהו ואני כזה, רגע, מה אני עושה פה? איפה היד? איפה הרגל? פתאום אתה קולט שכל הגפיים שלך צריכות לעשות משהו בו זמנית בצורה מסונכנת, ואתה לא זוכר מה היד בכלל צריכה לעשות.
ויש לך כל מיני דברים חופשיים, ואתה יודע, ולשמור ידיים לא על המיזן, אלא על...
כן, כאילו דברים
שאתה... לשים אותם שביל על הבן אדם.
שהם חוקי ברזל, כאילו, אבל מה לך ולזה?
כן, זה נורא קל שאתה יודע, שיש לך חמצן בראש, ואתה יושב פה בחדר ממוזג להגיד את זה מהצד שלי, אבל שאתה באמת עושה את זה שם יום, 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 עם הלחץ והכאב הפיזי, זה...
יכול מאוד.
כמה ימים יש לך שאתה יודע, שאתה מגיע, אתה חוטף בראש, ואתה אומר, מה אני עושה, לא בסדר.
כן, לגמרי.
כן, מה עושים?
מה עושים? שוב, רק בעצם ללמוד ולהשתפר. המון פעמים, מישהו הכניס לך מכות היום? מצוין, לך אליו, תשאל אותו מה הוא עשה.
כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן?
שש.
כשאתה מגיע לשם, אני מתכוון.
כמה פעמים? אני מתאמן שש ימים בשבוע, כל יום שלושה אימונים, לפעמים ארבע ולפעמים שתיים.
סתכל, אנחנו מדברים פה על 18 אימונים בשבוע, יום אחד התאוששות. תספר כאילו לבן אדם שלי נשמע לו כמו הזיה מוחלטת, מה זה בעצם אומר?
בעצם מה שזה אומר זה שאני קם בבוקר, אוכל ארוחת בוקר.
מה אתה אוכל?
בדרך כלל שיבולת שועל. צריך פחמימות על הבוקר שיהיה מה לשרוף באימון.
תכף נדבר גם על למה צריך לשמור על המשקל והכל.
כן.
אז שיבולת שועל, פחמימות.
שיבולת שועל, פחמימות, קצת חמת בוטנים, ככה עוזר עם האנרגיה. ויוצאים לאימון.
לא חלב?
לא, לא חלב.
נמנע ממוצרי חלב?
אני נמנע באופן כללי ממוצרי חלב, כן.
אוקיי, וחבר'ה אחרים?
אני מאמין שכל אחד עושה את מה שיותר מתאים לו.
אוקיי.
אני מוצרי חלב באופן כללי גורמים לי להרגיש סלאגיש.
כמו הרבה מאוד אנשים בעולם.
בדיוק.
כן.
מגיע לאימון MMA מ-11:30 עד 1:00. זה בעצם אולי האימון הכי קשה של היום. כפפות MMA, או שזה ספארינג, או שזה אימון...
ספארינג זה בעצם חבר'ה מתחלקים לזוגות.
מתחלקים לזוגות ועושים קרבות.
של שלוש דקות.
סיבובים של חמש דקות.
חמש דקות.
עם דקה הפסקה, ככה במשך שעה וחצי. ואם לא, אז אנחנו עושים בעצם יותר שיעור, שמראים את זה כמה תרגילים.
כמה חזק האימון?
מאוד, מאוד עצים.
כן, מנסים, מה, 80% עוצמה, 70% עוצמה?
כן, משהו כזה.
ועוברת לכם איפשהו בראש המחשבה של אולי נוריד עצימות ונעבוד יותר טכני, נימנע בפציעות?
גם זה תלוי בשלב של האימון, כמו שהתחלתי להגיד, יש את השלב הזה של השיעור, אבל גם בימים שזה שיעור, בסופו של דבר אנחנו מתחלקים לזוגות, שמים אותנו בפוזיציה הזאת שלמדנו להשתלט דרכה או לברוח ממנה.
אני מדבר בספארינג ממש.
ומשם אנחנו... גם בסוג של ספארינג בעצם מנסים להכניע או מנסים לצאת או מנסים להרביץ. האמת שזה גם תלוי מאוד בבן זוג.
פה הפעם אבל כן מיגון מלא.
כן, מגני שיניים, כפפות MMA, לפעמים גם כפפות אגרוף.
קסדת אימון?
לא.
לא, בלי קסדת
אימון? לא חובה.
ומה, אצלכם לא?
אצלנו לא, בדרך כלל שמים אותה שבועיים לפני הקרב. באימונים כדי למנוע חתכים או משהו שיפגע בקרב ברגע האחרון. ברמה העקרונית מותר לשים קסדה ואין עם זה שום בעיה.
כן, חבר'ה, לא, אין קטע כזה של גבריות של...
לא, ממש לא, אבל פשוט זה לא נוח.
לוחץ לך לראש?
לוחץ על הראש ואתה לא רואה בעיתות באות. אני מאמין שמי שאולי רגיל לזה, נגיד יותר ממני...
מתאגרפים.
מתאגרפים לדוגמה לא עובדים בלי זה. אבל אני כל החיים גדלתי והתאמנתי בלי בלי משקל עליי, פתאום גם מגני רגליים, גם מגן אשכים, גם כפפות, גם מגן שיניים.
מגני שוקיים, אתה מתכוון.
כן, ובעצם מגן ראש זה כבר too much עליי.
אוקיי.
אני כבר מרגיש כאילו אני בשריון. ו...
למרות שאתה יודע, הקטע הזה של, של הראש שלך, צריך לשמור עליו, לא יודע אם אתה...
לא, אני...
זה אישו די גדול בעולם.
שמעתי איזה משהו כזה, העניין הוא שגם מהקראטה אני מאוד מאוד עובד בדווחים, ומבחינת חוקיות של קראטה, מי שנותן את המכה לפנים, הוא בדרך כלל גם מנצח את הקרב, אפשר להגיד ככה, על רגל אחת. אז עם השנים מאוד מאוד למדנו לא לחטוף מכות לפנים. הראש כל הזמן אתה מחוץ לצווח, מחוץ לצווח, אם בעיה מתקרב הוא בקושי מגיע לך לרגל. מאוד מאוד נדיר שאני מקבל מכה לפנים באימון. מאוד נדיר.
כן, היו לוחמים שהגיעו מרקע של קראטה, אם זה ליאוטו מצ'ידה, לכל מיני חבר'ה כאלה שבמשך שנים ארוכות סיימו באמת, באמת יכול להיות אפילו 10 קרבות ברמות הכי הכי גבוהות.
נכון.
ליאף מכה חזקה לפנים.
כן.
עד שכן, אבל אתה יודע.
עד שכן.
כולם מתבגרים.
אבל בדיוק, לפעמים יש איזה שפשוף, איזה מכה שפוגעת בקושי. מאוד נדיר שאני מקבל מכה לפנים, שאני יכול להגיד, אוקיי, זה כאב, או זה נייר לי את הראש. וכמובן שאני מנסה להימנע מזה באמת כמה שיותר.
במידה וקורה, אתה יודע לשים הפסקה ולהגיד, טוב, היום אני עכשיו צריך להירגע לנוח, לא לחטוף מכות לראש.
זה עוד לא הגיע למצב כזה. שוב, אם אתה מקבל באמת זעזוע חזק לראש באימון, אתה צריך לשבת, אבל לא קרה לי שקיבלתי כזאת מכה.
לשבת, אתה מתכוון לקחת הפסקה.
לקחת הפסקה, לשבת, לשתות מים, ואולי
להפסיק את האימון.
אולי להפסיק לאותו היום. במקרים מאוד מאוד קיצוניים, אולי צריך גם ללכת לבית חולים, אבל שוב, אני באמת אף פעם לא התקרבתי לזה, לא באימון ולא בקרב.
אוקיי, בוא נדבר על שני דברים שמאוד נוכחים בעולם הזה ולא קיימים בעולמות אחרים, או לפחות פחות. הראשון זה חיתוך משקל. אתה מסתובב ביום-יום, אתה שוקל כמה?
77.
ואתה מתחרה באיזה משקל?
65.
65, מה שנקרא featherweight בעולם ה-MMA. עכשיו, בוא נעשה שנייה את החשבון הזה. אמרת עכשיו שני מספרים, 77 ו-65.
כן.
יש פה הבדל של 12 קילו. יש הרבה מאוד מאזינים שמבחינתם לרדת 12 קילו נשמע כמו, אוקיי, אז אני ארוץ עכשיו איזה 4, 5, 6 חודשים, אני אוריד קלוריות, יהיה בסדר. אתה מדבר פה על להוריד 12 קילו בעניין של ימים בודדים.
קצת יותר מימים. בעצם מה שקורה זה שכשאני מגיע לארצות הברית, אני כבר מתחיל לאכול קצת יותר נקי, ואני מתאמן הרבה יותר. אפשר להגיד שקילו 2 יורדים ככה רק בגלל שהעצימות של האימונים עולה. ובעצם חודש לפני הקרב, אני מתחיל, מה שנקרא חיתוך משקל. אני מתחיל דיאטה די קיצונית, שבה אני סופר כל גרם שאני מכניס לגוף, כל גרם פחמימה, שומן.
מה, קראת באינטרנט, מי שעוזר לך?
יש מי שעוזר. אבל האמת שזה אינדיבידואלי מאוד, אז גם אם אני נותן לך אחלה יצות שבעולם, אתה צריך לראות איך הגוף שלך מגיב.
מה, דבר איתי כאילו סתם בכללי אצבע, כמה גרם חלבון נגיד אתה לוקח פנימה?
אני אוכל ביום 180 גרם חלבון.
180 גרם חלבון, זאת אומרת, זה כמו תוכנית כמעט של לעלות מסת שריר, כמו שחבר'ה שעכשיו בעצם
רוצים... אבל אני אוכל 100 גרם פחמימה.
אז אתה אוכל גם, בסדר, אבל גם אתה שורף המון קלוריות ביום. אתה מתאמן 3 פעמים ביום.
כן, אבל אני לא יודע מתי פעם האחרונה שספרת את הפחמימות שלך, אבל 100 גרם פחמימה זה בערך...
כמה פרוסות לחם?
משהו כזה, 3 פרוסות לחם. אני לא אוכל לחם גם בחיתוך הזה, אני אוכל אורז, אז אפשר להגיד שזה 2 כוסות פלסטיק מלאות אורז ביום.
וזהו.
וזהו.
וזה
כמו שיש... פחמימה.
זאת אומרת...
זה והשיבולת שואל בבוקר.
אפילו ירקות אתה תימנע מבחינת הפחמימה?
ירקות זה סיפור אחר.
כי יש ירקות עשירים בפחמימות הרי.
כן, יש ירקות עשירים בפחמימות. מה שאני אוכל אולי זה ברוקולי. גם, אבל אם אני אוכל את הברוקולי, אני סופר את זה כפחמימה, ואני לא אוכל את אותה כמות אורז באותו היום.
זאת אומרת, תעשה נגיד למשל מנה בשרית עם הרבה מצליבים, ברוקולי למיניהם
וכו'
וכו', או אבוקדו, לא יודע מה.
כן, אבוקדו יותר כשומן.
נמנע משומן או לא?
גם, 50 גרם שומן ביום. כמובן
טוב, זה כבר הגיוני יותר, אבל שזה מגיע בלי הפחמימות, זה אומר שהשומן מגיע רק מן החי או מאיפה אתה עוד צורך שומן.
כן, כלומר, שוב, אם אני צורך משהו שיש בו גם שומן וגם פחמימה, אז אני פשוט סופר את שניהם. ברגע שאני מגיע למכסה היומית שלי.
כל יום? אין צ'יט דייז?
אין צ'יט דייז, אין כלום.
אף פעם.
אז השותפים שלי אוהבים לשים לי אוריו על המיטה ודברים כאלה כדי לשגע אותי.
חברים טובים.
כן, אבל הם גם לוחמים, אז כשהם חותכים משקל לקרב אני עושה בדיוק אותו דבר.
ואתם רואים לפעמים שהאוריו פתוח?
קרה איזה פעם פעמיים, אני אישית עוד לא חטאתי, אני מחכה לאחרי הקרב כדי באמת
ליהנות. מתי בעצם התהליך הזה, מתי הוא מגיע לסיט? תספר לי אותו מהרגע שאתה מתחיל לחתוך את המשקל?
מהרגע שאני מתחיל לחתוך את המשקל חודש לפני הקרב, הוא מגיע לסיט.
רגע, אתה 70, חודש לפני הקרב אתה 77 קילו?
כן.
77 קילו?
כן.
מתחיל לחתוך לכיוון איזה יעד?
70.
יש לך 7 קילו להוריד של אמיתי, לא נוזלים, של משקל אמיתי?
כן.
אמיתי בגרשיים, אני אעשה, הכל זה אמיתי, אבל משקל שהוא לא נוזלים, תוך כמה זמן? 3 שבועות?
3-4 שבועות.
אוקיי, 3-4 שבועות, כל הזמן הזה אתה מתאמן כמו חזיר, זה הזמן הכי, הכי, אתה יודע, קרנץ' טיים שלפני קרב.
לגמרי.
ואז מגיע יומיים 3 לפני הקרב, ואז אתה עושה את הדבר שנקרא, בעצם, weight cutting האמיתי, שזה בעצם להוריד נוזלים.
נכון.
שזה בעצם מורתת לך את היתרון, שאתה רוצה להגיע, שאתה באמת שוקל 70 קילו של שרירים ועוצמה, אבל עוד 5 קילו שאתה מוריד, שאתה רוצה להחזיר אותה ממש לקראת הקרב. איך עושים את הקסם הזה?
בדיוק, אז מה שעושים זה בעצם, יש את היום של השקילות, וזה 24 שעות לפני הקרב. יום שקילות ולמחרת יום הקרב. אז יום לפני השקילות אני מפסיק לאכול.
48 שעות לפני הקרב?
48 שעות, 24 שעות לפני האירוע אני מפסיק לאכול.
נשמע הזיה לגמרי.
כן, בנוסף, כל החודש דרך אגב אני שותה 8 ליטר מים ביום.
8 ליטר מים ביום?
כן, לפחות.
אוקיי. חשק למזוג לך, למלא לך את הכוס.
ובעצם אתה בסוג של נקרא water overloading. הגוף שלך כל הזמן, אתה כל הזמן הולך לשירותים, אתה כל הזמן מזיע. במהלך היום אתה תמיד מאוד כבד בגלל כל המים האלה, שזה גם לפעמים קצת מלחיץ, אתה אומר איך אני שוקל כל כך הרבה. אפילו שאתה יודע שיש לך מים, אתה לא בטוח בדיוק כמה אתה שוקל. יכול ליצור קצת סטרס. ו... בעצם מה שקורה, אתה מפסיק לאכול 24 שעות לפני השקילות, ממשיך לשתות, ואז בערב לפני השקילות מפסיק לשתות. אני נכנס בעצם לצום מלא.
של כמה זמן? 12 שעות?
עד שאתה קם בבוקר. אתה קם בבוקר בעצם די קל.
אתה מרגיש כמו שיט?
כן, אבל זה רק התחילה, הבאסה רק התחילה. ממשיך לצום כמובן כל היום, וכמה שעות לפני השקילות אתה בעצם נכנס לאמבטיות רותחות, ואמבטיות חמות יותר נכון, ובעצם המטרה היא להזיע את כל החמש קילו האלה שנשארו לך במשקל. מה שעושים בדרך כלל, פעם היו רצים עם כל מיני חליפות סאונה ועושים אופניים וכל מיני דברים כאלה.
זה היה דופק להרבה אנשים מתקיליות ו...
כן, וזה מאוד אולד סקול, כי אתה בעצם גם ככה רעב, עייף, מוטש.
ואז אתה מריץ את עצמך כמו
חולרה. ואז אתה מריץ את עצמך כשאתה מיובש, זה לא דבר טוב. כשאתה יושב באמבטיה זה גם לא הכי בריא בעולם, אבל לפחות אתה יושב בסבבה, שם לך את המחשב, רואה איזה סדרה.
לפחות את השרירים לא נשחקים בסיטואציה שאין בהם הרבה נוזלים.
בדיוק, כמה שפחות מאמץ, רואה איזה פרק של משחקי הכס.
יש לך גם קרב, עוד 36 שעות, צריך להגיד, זה לא, אתה לא באמת יכול להיות רגוע.
כן, ואתה באמת מיובש, אתה באמת מרגיש רע. כאילו הרגשה היא הרגשה של... להיות חולה ומיובש ומה לא.
הופך בראש המחשבה שאולי אני באמת חולה כרגע?
לא, אתה פשוט...
אתה יודע שזה לא...
אתה פשוט מרגיש שאתה הולך למות. אם משהו, אם עוברת לך מחשבה בראש, זה קשור למוות, לא לחולי. אבל אתה מגיע לשקילות, מייבשים אותך עוד קצת.
אתה נשקל כל כמה שעות? אתה נשקל כל שעה שעתיים?
כן, בעצם אתה נכנס לאמבטיה ל-20 דקות, חצי שעה, תלוי. יוצא, מייבש את עצמך, שוקל את עצמך. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה יוצא מהמקלחת, מקלחת חמה, ואתה ממשיך להזיע?
כן.
אז זה כי כל הגוף כבר חם, רותח. אז מה שקורה, במקום להמשיך לשבת באמבטיה שזה סיוט, אתה מתכסה בסמיכות ובבגדים, ובעצם יושב על הספה, ממשיך להזיע. הגוף שלך חם, ברגע שאתה רואה, תוך בערך גם חצי שעה, 40 דקות, אתה רואה שאתה מפסיק להזיע, מוריד הכל, מייבש את עצמך, שוקל, בדרך כלל, לי זה לוקח, מה, ואז חוזרים לאמבטיה. בדרך כלל זה לוקח לי שתי סבבים של הדבר הזה, לפעמים אולי אני אכנס לעוד אמבטיה שלישית, וזו הדרך הנכונה ביותר כיום לעשות את זה.
ואתה מגיע ליעד שלך שהוא 65 קילוגרמים, מותח להיות 65 וחצי,
כן, מותר להיות, מותר pound allowance, מה שנקרא, טעות של הסקייל או של
600 גרם, 500 גרם.
בדיוק, מגיע לשקילות, בודק אותך רופא, לראות שאתה עדיין חי.
לראות שאתה לא מיובש מדי.
לראות שאתה לא מיובש מדי.
קורה לא מעט פעמים, בגלל שלהיות מיובש זה מצב כזה מסוכן לגוף, אז קורה הרבה פעמים שקרבות מתבטלים, כי הבן אדם פשוט מגיע מצב לא טוב.
כן, הוא מגיע והוא כבר באמת גמור, אז לא ייתנו לו להילחם יום אחרי. דרך כלל גם שואלים אותך כמה משקל חתכת.
אתה משקר רק קצת?
רק קצת. וזהו, כולם עושים את זה.
אוקיי, אז
בוא נדבר. אתה והיריב שלך נשקלים.
למי שלא מבין למה כל השואה הזאת מתרחשת, למה זה קורה?
אז כי אתה והיריב שלך נשקלים ב-65, שניכם שקלתם יום לפני 70.
מלחמה קרה, בעצם אתה לא רוצה להגיע למצב שאתה עולה לזירה עם מישהו ששוקל 5 קילו יותר ממך.
בדיוק, ושניכם ביום הקרב מגיעים ל-72-3 אפילו, כי פתאום עד הקרב אתה מותר לך לאכול דברים שלא אכלת כל התקופה.
אז מה זה אומר? מה אתה אוכל לדברים שלא אכלת?
פסטה, אורז.
יש את העניין הזה של לעשות קארב אוברלודינג, נכון? של לאכול בעצם מנה ענקית של פסטה לילה לפני.
לא מנה ענקית, אתה רוצה בעצם כל הזמן לאכול. כל הזמן לשתות מים, כל הזמן לאכול, כל הזמן לשתות מים.
הקלה עצומה לגוף?
הקלה עצומה, ובעצם אתה מגיע למצב שתוך 24 שעות ביום של הקרב, אתה כבר מרגיש מעולה, אפשר להגיד, אם אתה עושה את זה נכון. אתה עושה את זה לא נכון.
מה זה מעולה? אף אחד לא מרגיש מעולה שהוא עולה לקרב, בקרב MMA, או שאתה פצוע קצת, כן?
דווקא כן, כאילו, מה זה פצוע? אתה שוב, אתה לא מרגיש את הדברים האלה כשקרב חייך מולך, אבל מה שכן, אחרי שאכלת ושתית והחזרת לעצמך בעצם את כל מה שהגוף שלך היה צריך, אתה פשוט מרגיש טוב. זה שהאצבע שלך התעקמה לפני יומיים זה ממש לא מעניין, כאילו אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש חם ומוכן לתת עבודה.
נראה לך שבעתיד אתה הולך, אמרת אצבע, אבל אתה יודע, אני מסתכל על היד שלך ולא שאתה מדבר, ואתה מחזיק פה איזה כדור של פיזיו כזה, כל מה קצת לאמן את האצבעות אני מניח?
כן, שהתנוונו.
כן, הרי יש פה, זה יד שמאל, שזה לא יד החזקה שלך, אבל עדיין, אתה חושב שזה יישב לך איפשהו בראש, פעם באה שתזרוק אגרוף עם יד שמאל?
אני מקווה מאוד שלא.
מה אתה הולך לעשות? להתאמן עליה באופן, ברגע שתוכל להתאמן עליה יותר?
צריך בעצם סוג של לבנות איתה את הביטחון מחדש. כי כרגע אין ספק שכשאני רק חושב על לתת אגרוף עם יד שמאל, אני מקבל זרם בגב. אבל
כמה זמן נראה לך עד שתוכל לחזור לאימונים אליהם?
כרגע עבר חודש מאז הניתוח ואני יכול לסגור אגרוף.
אני רואה שאתה לוחץ על הכדור.
כן, אני עד לא מזמן לא אכלתי אפילו לסגור אגרוף. עכשיו האגרוף סגור, ובעצם ייקח עוד איזה חודשיים עד שאני אוכל להכניס אותו למישהו בפנים.
חודשיים?
כן.
ואתה מאמין שתוך 60 יום אתה יכול לזרוק אגרוף בשיא הכוח?
אני מקווה, זה מה שהרופאים אומרים, שאם ההחלמה תלך כמו שצריך, אז כן.
אתה הולך לסקנד אופיניאן, אתה יודע, כדי לוודא?
אולי כן, כנראה שאני אלך, אני אהיה מאוד זהיר. אבל העניין הוא שזה לא מ-0 להרביץ כל הכוח, אלא בהתחלה נרביץ לדאבל אנדבג, מין סק תלוי שלא נותן התנגדות, אחר כך נעבור לפדים, נראה שהכל בסדר, שאין כאבים, נחזק את היד.
פדים זה לא מה שאתם חושבים. זה לא,
כן.
פדים זה קריות כאלה שאנשים שמים על העמה, או פול פד כזה שבנם מחזיק, שהוא מחזיק נורא גדול, בעצם מזרן כזה נייד שאתה מרביץ, אתה מרביץ לו.
בדיוק, מין קרית אימון נקרא
כן,
לזה.
כן, קרית אימון.
ועם הזמן אני אבנה חזרת הכוח ואת הביטחון של היד.
ומה נראה לך מתי הקרב הבא?
לדעתי אני מקווה לדצמבר.
מה דצמבר? אתה מדבר השנה?
כן. אם אני יכול לחזור להרביץ באוקטובר, ולחזור להתאמן ב-100%, ולעשות ספארינג, קרבות אימון.
ואתה חושב שתוכל לסגור קרב כל כך מהר, תוך חודש, חודשיים?
כן.
מי נראה לך יריב טוב, מול מי היית רוצה, לא שם ברור ספציפי, אבל איזה סגנון, נגיד, עכשיו היית נגד מתאבק, היית רוצה שוב לבדוק את עצמך מול מתאבק, לבדוק מישהו שיותר איש עמידה?
האמת שעד עכשיו, כאילו אני תמיד מנסה להיות מאוד חכם בקרבות, ולא ללכת כוח בכוח, כמו אותו עניין עם המכות לפנים, לא מעניין אותי לחטוף 10 כדי לתת לך 20. אני מעדיף, קודם כל אל תפגע בי, ואני אפגע בך בצורה מדויקת מתי שאני יכול. ואותו דבר עם הקרב, בעצם תמיד עכשיו, תמיד היה לי יריב שהוא יחסית, כמובן כולם לוחמי MMA, אבל היה לי יריב מתאגרף, אז ניצחתי אותו על הקרקע. היה לי יריב מתאבק, ניצחתי אותו בעמידה.
באבן יער או מספריים של הזירה, אתה בעצם מעדיף תמיד להיות האבן מול המספריים, ולא להיות אבן מול אבן.
בדיוק, כאילו אני לוחם יחסית די שלם, כרגע בשלב הזה של הקריירה שלי, אני כמובן לא שלם ברמה של חגורה שחורה בג'ו-ג'יצו, אבל כרגע אני מכניע את היריבים שלי.
מה לעשות שיש רמות?
בדיוק, כרגע אני מכניע את היריבים שלי, כרגע אני חגורה שחורה בקארטה, מתאמן על האגרוף כבר כמה שנים, זה עדיין צד שאני צריך להשתפר בעוד המון, אבל בהכל אני רוצה להשתפר.
אז חוזרים לשאלה, מול מי היית רוצה עכשיו להגיע את עצמך?
הייתי רוצה לעלות מול לוחם שהוא שלם, כמוני. זאת
אומרת, לוחם MMA מודרני, מישהו שאתה לא יודע בעצם מאיפה יגיע ההפתעה?
בדיוק, הייתי רוצה מישהו שאם הוא נותן לי פייט בעמידה, ואני מנסה להוריד אותו לקרקע, ייתן לי גם פייט על הקרקע, גם כשהוא על הגב, מישהו שיצליח יותר להוריד אותי לקרקע ולהשאיר אותי שם ולתת לי לעבוד משם.
ואיזה זירות אתה יכול בעצם להתחרות מבחינת קונטרקט וכאלה?
כרגע אני לא חתום בשום מקום, רוצים אותי בדי הרבה זירות, וברגע שאני אחלים אני אקח החלטה איפה אני ממשיך.
זאת אומרת, מבחינתך איפה אתה רואה, איך אתה רואה את ההתקדמות קריירה שלך?
אני יכול או בשלב הבא כבר לחתום באיזושהי זירה גדולה,
סטייל בלטור, שיהיה להם, מדברים על אירוע בארץ פעם בשנה.
לדוגמה. או שאני אתחרה על האליפות של הארגון שהתחרתי בו עד עכשיו.
מי האלוף שם?
כרגע ג'וש קים, לוחם לא רע. אני אשמח להילחם איתו, סטרייקר מעולה, ויש לו גם עבודת קרקע, אני אשמח לבחון את המידה שלי ולבחון אותו על הקרקע.
וגם יהיה נחמד להרזק איזה חגורת אליפות.
וגם יהיה נחמד, אבל בוא נראה מה יהיה. יכול להיות שעד שאני אחלים הוא כבר לא יהיה אלוף, יכול להיות אלף ואחד דברים, אני כרגע באמת...
כרגע אתה מתרכז רק ב-MMA?
מתרכז בלהחלים.
אתה לא, לא תיקח למשל איזשהו טורניר, לא תנסה טורניר, לא יודע, בראון בלט, ג'ו-ג'יצו או פרפל בלט או משהו כזה?
ברגע שאני אחלים גם אני אשמח, מבחינתי טורניר ג'ו-ג'יצו זה אימון.
כן, ברור.
כאילו...
לא, א' זה תחרות.
זה תחרות, אבל...
אימון לקראת MMA.
בדיוק, אני אם אני אפסיד בתחרות ג'ו-ג'יצו, אני... זה מבחינתי כאילו, אוקיי, אני יודע איפה החולשה, כדי שזה לא יקרה בקרב MMA. אני כמובן תמיד שמח לנצח, שלקחתי שנה שעברה את האליפות ישראל, כאילו בג'ו-ג'יצו בלי חליפה, אבו דאבי, אבל...
ג'ו-ג'יצו למי שמכיר, יכול להיות או עם גי או בלי גי, גי זה החליפה הזאת של חליפת ג'ודו, קראטה, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, זה עולם אחר לגמרי, אם יש לך את החליפה או בלי את החליפה.
בדיוק, זה... בלי החליפה זה הרבה יותר דומה ל-MMA, בדיוק, אני לא, בחיים לא למדתי חניקה עם החליפה וכל מיני דברים כאלה, כי אין את זה ב-MMA. לקחתי גם מקום שלישי השנה כאילו באליפות ישראל עם גי, אבל אני לא נוגע בזה יותר מדי ו...
יש חבר'ה ממש טובים בארץ,
אופן יחסי. יש חבר'ה מעולים, במיוחד בגי. אבל שוב, מי שרוצה להתאמן ב-MMA, להתחרות, צריך לעשות... התאמה. אתה לא יכול לבוא, אני יודע ג'ו-ג'יצו, כי עשיתי עם גי 10 שנים, אבל צריך לדעת נוגי, צריך לדעת מכות על הקרקע.
ומה, תספר לי כאילו, מה החלום הגדול?
חלום הגדול, לזכות באליפות עולם.
באחד הארגונים הגדולים.
בארגון הגדול.
בארגון הגדול. כאילו, שאתה מסתכל כרגע, האלוף הנוכחי ב-65 קילו, ב-UFC כרגע עסוק באגרוף, יש לו איזה קרב עוד מעט שקצת מקשקשים עליו.
כן, האמת שכבר החליפו אותו, עכשיו מקס הולווי האלוף.
נכון, מקס הולווי האלוף הרשמי, קונור בעצם ויתר על החגורה שלו בפדרווייט, לקח את האליפות בלייטווייט מול אדי אלוורז, והלך להתקשקש.
אנחנו יודעים אבל עדיין מי הקינג של המחלקה.
כן, קונור אף פעם לא הפסיד.
נכון.
האמת שלא הפסיד אף פעם, הוא הפסיד ב-UFC רק לנאי דיאז, בקאצ'ווייט. כן, שזה בכלל... אם דיברנו על המשקלים, אז המשקלים שעכשיו אמרנו, פדרווייט 65 קילו, לייטווייט זה 70 קילו, וולטרווייט, שזה המשקל שבו קונור הפסיד לנאי דיאז, 77, ועכשיו קונור, מישהו, אחד הלוחמים הכי ססגוניים שאי פעם היו בזירה כלשהי, עולה לקרב אגרוף מול פלויד מייווייטר, אחד המתגרפים הכי גדולים בכל הזמנים, בן אדם שהוא על 50-0 עכשיו, 49 או 50?
49.
49-0, מה שיכול להיות 50-0, ואז הוא ישבור את השיא של רוקי מרציאנו מבחינת ניצחונות בלי הפסד. מה נראה לך הולך לקרות שם?
לדעתי הוא הולך לשבור את השיא.
אני חושב שזה...
מה שבטוח זה
שזה... אתה אומר, אימור שמרני.
כן. מה שבטוח זה שהם הולכים לשבור כל שיא של צפיות וכסף.
אתה מעריך את השיטה הזאת של, של ה... אתה יודע, יותר תיאטרליות? דיברתי, ערכתי את נועד בגיקונומי לפני מספר חודשים, והוא פחות אוהב את זה. הוא יותר אוהב את הגישה התאורה של ספורט, של כבוד, של לא להתקשקש מול היריבים.
כן, כזה אני, כאילו, אני גם לא אוהב יותר מדי לדבר באוויר ולהגיד. בסופו של דבר אחד מהם, כאילו, יפסיד. למה לקבל את הפדיחה, כאילו, דיברת כל כך הרבה ואתה תקבל מכות.
מצד שני צריך להגיד על קונור שכשהוא הפסיד,
הוא קיבל את זה כמו גבר.
הוא קיבל את זה כמו גבר, אמר, אתה יודע, נייט הגיע לו, היה יותר טוב ממני, חיכה לפחות 48 שעות לפני שהוא התחיל לזיין את השכל שהוא, אבל באותם 48 שעות הוא היה בעניינים.
נכון מאוד.
ואני מניח שגם אם הוא יפסיד לפלויד, עם כל ההצגות שאתם רואים עכשיו, הם יביאו חיבוק אחד לשני, והוא ידבר בצורה סופר מכובדת אליו.
מסכים.
אז תמיד זה לא, אני מסתכל על זה יותר מהכיוון של שואו.
כן, מוכרים את הקרב, מה שנקרא.
ואני בטוח שהרבה אנשים סביבך עכשיו בווגאס כן מסתכלים על זה ורואים שאתה יודע, קונור הגיע לסכומים של, זה, הוא בעולמות המסי ורונלדו כרגע מבחינת מסכורות.
כן.
וזה לא רק בגלל שהוא לוחם אדיר, אלא גם בגלל שהוא קשקשן מדהים.
נכון מאוד.
ולא עובר לך בראש שהגיע הזמן אולי לבדוק את זה לפחות?
תשמע.
לא ממליץ, כן, לא, אני סתם מדבר.
קונור הוא קונור, כל בן אדם... גם מי שירצה בחיים לא יכול להיות קונור.
הוא כישרוני גם מבחינת הליריקה.
הבן אדם חד מחשבה, שנון, יודע איפה לעקוץ, איפה לעקוץ.
מלא סטרייל.
באמת, והוא אומר דברים נכונים. הוא לא ממציא עכשיו שטויות ומקלל, הוא פשוט אומר דברים, ואיך שהוא אומר אותם אתה קולט שזה נכון ונקרא מצחוק, לא אין מה לעשות.
למי שלא יודע, קונור בקרבות קודמים, זה ידע שכה לא פחות, נגיד, הוא היה מול דסטין פורייר, לוחם פנטסטי, ואמר... ירד עליו שהוא רדנק אמריקאי ואמר לו שאני אתן לך נוקאוט בסיבוב הראשון, והוא אשכרה עשה את זה
לגמרי.
ושעכשיו שהוא אומר אני אסיים את פלויד בארבעה סיבובים, אומר, טוב, הוא קצת מגזים פה, אבל אם הוא באמת יעשה את זה,
כן.
הוא מיד משגר את עצמו לעולמות המוחמד עלי.
הוא כמעט כל קרב שלו חזה בעצם את הניצחון.
כן.
פעם אחת הוא אמר שהוא ינצח בסיבוב השני, ואז הוא ניצח בסיבוב הרביעי. אז כשאימתו אותו עם זה ואמרו לו, מה קונור, לא אמרת שנצח בסיבוב השני? לא, מה? אמרתי סיבוב שני? לא, לא, התכוונתי סיבוב רביעי.
בסדר, הוא קשקשן, ואני חושב שיהיה לנו מאוד כיף חודש הבא באוגוסט לקראת הקרב הזה, אבל אנחנו נדבר עליו טיפה בהמשך. בן אדם, תענוג שבאת, מה אני יכול לאחל לך? שתגיע גם ליום אחד להיות מול הפלויד של עוד 10 שנים?
כרגע החלמה מהירה.
זה בטוח, כרגע החלמה מהירה על היד, ושתחזור לזירה שאתה כל כך אוהב להיות בה. נשים לינק לקרב הזה, אם אתם רוצים לראות קשיחות מהי, תראו את זה, החל מהסיוב השלישי, הבן אדם פה נלחם בלי יד, ובכל זאת מנצח. כל מה שאפשר להגיד לך מה, בהצלחה?
תודה רבה.
ושמור על הראש.
כמובן.
תודה רבה חבר'ה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.